שלום. אחת הפרשיות בפרשת השבוע שלנו בפרק כ"ו היא חפירות בארות המים. שכפי שנראה, אפשר להעמיק בסיפור הזה עד לרבדים מאוד מאוד יסודיים וחשובים בעבודת השם של כל יחיד ובתחיית האומה באופן כללי. הסיפור הידוע לכולנו הוא פשוט, אחרי שאומרים ליצחק אבינו, לך מעמנו, הוא יוצא מגרר והוא חונה בנחל גרר. והתורה אומרת, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו. אנחנו רואים שהנושא המדובר הוא לא רק פתיחת הסתימה של הבארות, אלא חידוש הקריאה של השמות שבהן מכונים הבארות. והתורה מספרת, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. אבל יש נזקי שכנים, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק, למור לנו המים, ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמה. ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה, ויעתק משם, ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות, ויאמר, כי אתה הרחיב, אדוני לנו, ופרינו בארץ. בעל הכתב והקבלה אומר שהועיל והבארות הם צורכי רבים, אז אברהם אבינו, שמבין מצד אחד את הצרכים של המון העם, ולכן הוא נוטע אשל בבאר שבע, וגם כאן הוא חופר בארות. אברהם אבינו בראש ובראשונה הוא מלא חסד, מלא טוב ורחמים על העולם כולו, ומתוך זה הוא גם מנסה להרים את העולם כולו אל הטוב הגדול. ועל כן בכל תופעה כזאת הוא קורא בשם השם, הוא נוטע אשל, ודרך זה הוא מחבר את העולם אל שם השם, הוא קורא בשם השם. וגם כאן אומר הכתב והקבלה, הוא קרא בשם השם על הבארות. כלומר, על ידי הבארות הוא מפרסם את שם השם, כמה טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. והפלישתים נאמנים לתרבות שלהם, והם סותמים את זה, אולי לא בחייו של אברהם, משום שהוא נשיא אלוהים והם מפחדים ממנו, אבל אחרי שהוא מת. ויצחק ממשיך את המפעל החינוכי, את הפרסום של שם השם, ועל כן הוא לא רק פותח את הסתימה, הוא גם קורא בשם השם. הרמב"ן הולך יותר ורואה בדבר מעשה אבות סימן לבנים. אומר הרמב"ן, הבארות האלה ודאי רומזים לדבר נסתר. אם לפי הכתב והקבלה, אברהם אבינו על ידי באר פשוטה מפרסם את שם השם, הרי שישנם בתים שכל עניינם לפרסם את השם בעולם, אלה בתי המקדש, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ועל כן, שלוש הבארות, לפי הרמב"ן, רומזים לשלושה בתי מקדש, הראשון, השני והשלישי שיבנה במהרה בימינו, ושמו רחובות, כי אז תהיה עבודת השם ברחבות ומתוך שלום עולמי. השפת אמת מרחיב מאוד בעניין הזה של הבארות. בפירושו לפרשה הזאת שלנו, בכל שנה השפת אמת מתייחס לעניין הבארות. הוא מדבר המון המון על הבארות, ועל רגל אחת אומר השפת אמת שפעולתם של האבות היא להסיר את החיצוניות של העולם. לא להסתפק בשגרה של העולם, בגשמיות של העולם, אלא לחפש, לחפור בתוך העולם ולמצוא את הנקודה הפנימית הנסתרת, הגנוזה. שהרי חיות השם יתברך היא נמצאת בכל המציאות. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, והנקודה האלוקית הפנימית הגנוזה בתוך המציאות היא הטוב. לכן התורה אומרת על כל דבר במעשה בראשית, וירא אלוקים כי טוב. המציאות בתוך תוכה היא טובה, היא הטוב הגדול ביותר, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ועל כן אומר השפת אמת, אנחנו הבנים, אם אנחנו רוצים להיות הולכים במעשה אבות, אנחנו צריכים לראות את הטוב. לראות את הטוב זה לראות את וירא אלוקים כי טוב, לראות את הנקודה הפנימית שבתוך העולם. והדרך לא להתפעל מהחיצוניות או להישאר רק במעטה החיצוני של הבריאה, אלא להסתכל פנימה, הדרך היא על ידי תורה ומצוות. תורה, אומר השפת אמת, השם בחוכמה יסד הארץ. וחז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא היה מסתכל בתורה וברא את העולם. על כן, הארת התורה גנוזה בעולם. וכמה שאנחנו יותר חופרים פנימה, יגעת ומצאת, תאמין, כמה שיותר אנחנו יגעים בתורה, הרי שאנחנו מוצאים, אנחנו נפגשים, אנחנו מתוך זה מסבירים את הטעם האמיתי של הבריאה. והוא מוסיף שכמו יבשה שהיא מכסה על הים, כי הוא על ימים יסדה, ככה תשתית, הנקודה הפנימית של העולם, זה המים, אין מים אלא תורה, והמעטה החיצוני, זאת חיצוניות העולם, כאשר המטרה היא שהפנים יופיע בחוץ. אבל עיקר הבאר שאנחנו צריכים לחפש היא התורה, והוא מביא מאמר חז"ל, שעל ידי קיום המצוות, אנחנו תקנים מה שעשו האבות על ידי הבארות. כי גם האדם בעצמו, כפי שכתוב בתנחומא פרשת פקודי, שהאדם הוא עולם קטן, גם האדם כמו העולם, הוא נברא עפר מן האדמה, אבל הקדוש ברוך הוא נפח באפיו נשמת חיים. על כן, בתוך המציאות הגופנית של האדם, האדם הפרטי, מבשרי אחזה אלוה, בתוך הנקודה הפנימית של האדם, שוכן המעיין, אותה באר מים חיים, ולא לחינם ישנם שלוש בארות כנגד נפש, רוח ונשמה, שכולם זאת הרוחניות שבתוך האפר. ואם נשמעת האדם עם מעיין מים חיים, והמעיין הזה תמון בתוך הגוף, על ידי קיום מצוות, אנחנו חושפים את את המעיין הזה, כל מצוותיך אמונה, אמר דוד המלך. והפסוק במשלי אומר, שתה מים מבוריך ונוזלים מתוך בעריך. אנחנו הבאר, אנחנו הבור המלא בפנימיותו תורה, ישראל וורית אחד, וממילא אם נחפור אנחנו נזכה לזרימה עצומה של מים, אבל גם במישור הלאומי ישנם זרמים נשמתיים כמו נהרות של עוצמות חיים שזורמים בתוכיותה של האומה, ואף על פי שבמהלך הגלות האומה כמו מתה מבחינה לאומית, אבל חזון עצמות היבשות מנבא על חזרת ישראל לארצם, לעצמיותם, ומתוך כך לאלוקים. והמעיין הפנימי שהוא זורם, אף על פי שהוא נסתם הרבה, אבל הוא חי וקיים בתוכיות נשמת האומה, הוא מעיין של דברי אלוקים חיים, והתקומה לתחייה של עם ישראל היא צריכה להיות מלווה לא רק בעשייה גשמית, אלא בחפירת המים העמוקים, אותו מעיין חיים של ישראל. וכדי לתפוס את הנקודה הזאת, אנחנו נלמד היום את המאמר להוסיף אומץ, שנדפס בתפריש צדי ב' והוא נמצא במאמרי הראייה, עמוד 72-73. והרב מתאר את עבודת החפירה כמשל, והוא מפרט את הנמשל, בתחיית עם ישראל. אומר הרב כך, כשבני אדם חופרים באר עמוקה, כדי להשיג מים חיים בארץ צייה וצחיחה, הקוראים מתייגעים, בעמל רב עולה להם לבוא עד העומק המוכשר להנביע את המים. כלומר, אף אחד לא מבטיח לנו שתוך שתי דקות מתחילת החפירה מקבלים מים. אם המים נמצאים, הם נמצאים עמוק, וצריך הרבה להתאמץ בשביל זה. ולפעמים הייאוש מתגנב בלב ואומר להם, לקוראים, אלה שחופרים, הלא כבר יגעתם כל כך הרבה, וחרס עלה בידכם, ומים לא מצאתם? על כן טוב יותר שתחדלו מעבודתכם. לכו איש לאהולו, ובקשו לכם עניינים קרובים יותר לשכר. זאת אומרת, מכאן לא יצא שכר הרבה. רווח גדול לא יהיה, כיוון שחופרים וחופרים ולא מוצאים רמז לטיפת מים. רבים מעייפי הגוף וחלושי הנפש ודאי פורשים מן העבודה, והולכים להם באשר ילכו. אבל אלה הקשורים בקשרי נשמה עם החפץ, עם המטרה של מגמת הבאר החיה שבעתיד, בייחוד אלה שהאמונה חזקה היא בלבבה. שהמים החיים מוכרחים סוף כל סוף להיות זורמים ממקום זה. ואז הארץ צחיחת עצמה תהפך על אדם לגן עדן. להחיות עם רב, עד כאן הגדיר הרב את הקבוצה מלאת המוטיבציה. אלה לא ייסוגו אחור מפני תולעת הייאוש. ובחירוף נפש ימשיכו את עבודתם. הם בטוחים שהעמל הוא כדאי. ברור שאחר כך, כשיפרוץ פרץ המים, זה יהיה שווה. והנה, אחרי סביעת די עמל, והנה זרם מים פרץ, והרי הוא עולה ושוטף. איזה יופי. אבל אומר הרב, לפעמים התסריט הוא לא כל כך ורוד, אבל המים דלוחים הם, מעורבים ברפש וחול, ולא יצלחו להרוות צמאון אדם ובהמה. כלומר, לפעמים מגיעים לאיזושהי רמה, לאיזשהו עומק, ומוציאים ממנו מים, אבל המים דלוחים. הם לא מים צלולים, טהורים. אז מזה לא יצא שום דבר. אז שוב תתחלק המחנה העובדת לשניים. והיה המחנה הנשאר לפלטה, המחנה האחת ועיקהו. אז רש"י כותב שם שמחנה זה לשון זכר ולשון נקבה. אז שוב מתפצלים לשני כיוונים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני כבר בסוף, אחרי שמצאנו מים. אז בסוף אנחנו נגיע למים, כן. כן. אחת אומרת, קבוצה אחת אומרת, ראו נא, הנה כל יגיעתנו בדי ריק. הביטוי בדי ריק זה פסוק שמופיע גם בירמיה נ"א נ"ח, גם בחבקוק ב' י"ג, שהפירוש הוא לריק. כלומר, הנה יגיעתנו לריק. ומה בצע בעמלנו? אם אחרי עבודה כל כך מפרכת, הגענו עד מעיין נרפס, אשר מימיו לא יצליחו לשתייה. מעיין נרפס זה ביטוי מתוך משלי כ"ה כ"ו, כשהכוונה למעיין שהוא נרמס ברגליים, וממילא הוא מלא בוץ, אז המים שלו עכורים. והם הולכים עתה בדרך הנואשה של החלק הראשון, אשר מרפיון עדיין פרש זה מכבר, מזמן, מעבודת הקריאה, והלך לו באשר מצא. אז כבר לא נשארים הרבה. הקבוצה המאמינה, האופטימית, היא קטנה. ואומנם זה החלק של העם, בריא הגב וחסון הנשמה. הוא יאמר להם, ראו אחים, כמה מסוכנת היא הטעות הגדולה שלכם, ויותר ממה שאנו מאשימים את הפורשים מעבודה הקדושה והגדולה שלנו בראשונה, בעת אשר אחרי התורח הגדול שעבר עליהם לא נראה רמז של מעיין חיים, הננו מאשימים אתכם, אתם אשר יד ביד וכתף בכתף יחד עבדנו ועד כה באנו, עד אשר המים החיים התחילו לזרום, הנכם כעת, בעת אשר מסת הנפש שלנו הולכת ומתקרבת, ושמש השאיפה הוא מחל להיות הולך וזורח, הנכם פורשים מן העבודה בשביל פחד השווא של הרפש, אשר נראה לכם בפרץ המים בראשית יגלותו. אומר הרב, הקבוצה השנייה, לכאורה עושה פה משהו לא נכון. מילא הקבוצה הראשונה, מתי היא עזבה? כשלא ראו טיפת מים. אבל הקבוצה השנייה, שכבר ראתה מים, אלא שהיא ראתה שהמים הם דלוחים, והחליטה כעת להצטרף לקבוצה הראשונה ולפרוש מהמשימה. אומר הרב, זו טעות יותר גדולה. הרי ברגע שרואים סימני חיים, סימני מים חיים, אז ברור שהחשבון הוא כפי מה שכתוב בהמשך. מדוע אינכם שמים הלב? כי רק מפני שעדיין לא באנו עד העומק הרצוי, עד המקום אשר שם המים הצרכים משיבי הנפש זורמים, רק משום שעוד לא חפרנו מספיק עמוק, בשביל כך איננו רואים כעת עדיין מים דלוחים. על כן החי, במרץ אדיר יותר, בכוחות כבירים יותר, נחדש את מפעלנו הגדול, ובו נבוא עד התהום, עד מוצא המים הצלולים, והזקים, ואז הכל יראו וינהרו. כלומר, לעזוב כעת, זו טעות. מסיים הרב את המשל, לשם הדברים ישרים כאלה, ישוב המחנה הפורש, גם הקבוצה הראשונה, גם באחרונה וגם בראשונה.
פריסה מה יהדות?
מה? פריסה מה יהדות מדובר? לא, פה מדובר כרגע על משל של חפירת מים. הנמשל בטור השמאלי. לפעמים כשקוראים משל, אנחנו צריכים לפרש את הנמשל. אבל פה הרב נתן לנו בצד ימין את המשל, ובצד שמאל את הנמשל. ואז הברכה תופיע על ידם, וכפי העמידה של העמקת חפירתם, כן יגדל הזרם של המים החיים, וכן יסופו, כלומר ייחלו, יעלמו כל הרפש והעתית אשר במי הבאר, ומים נוזלים, קרים, מתוקים ומרבים, צלולים ובהירים, יעלו הרים וירדו בקעות, והיו לברכת גוי, לברכת גוי ואדם רב. עד כאן המשל. כלומר, עוד קצת לחפור, כי יש מים צלולים. אלא מה? סתמום פלישתים, וימלאו מפר. אז המשימה היא לחשוף את המים הזקים, לא צריך ליצור אותם, הם קיימים. פשוט להסיר את כל המניות, ויש המון מניות. אומר הרב, הבאר אשר אנחנו כולנו קוראים, עבודת הקודש היא אשר עובדים אנחנו כולנו, כל הקרב עבודת בניין ארץ ישראל ותנועת התחייה מיום החלה להקות גלים בליבות רבבות אלפי ישראל עד היום הזה. כלומר, הבאר מים חיים שאנחנו מחפשים זה העוצמות הפנימיות, אין מים אלא תורה, שהן גנוזות בנשמתו של עם ישראל. ובנשמת כל יחיד ויחיד מעם ישראל. כשהיינו מתים בגלות, אז מה יש לעשות? חוץ מלומר קדיש וללמוד כמה משניות. אבל עם ישראל קם לתחייה, והזרמים הנשמתיים מעוררים את הגוף לתחייה. אלא שאנחנו פוגשים את הצד החיצוני של החיים. זה הצד הגשמי, הגופני, החומרי. אבל מה שדוחף את הכל זה אותו מעיין, באר, מים חיים, פנימי. וכדי לחשוף אותו צריך לחפור. כמה תקופות של ייאוש כבר עברו על עבודתנו המקודשת? כמה פרשו מן הציבור המתחזק בבניין ארצנו הקדושה הנשמה, כלומר השוממה? כמה הכריזו כבר כי הכל הולך לטמיון ואין שכר לכל העבודה הגדולה הזאת? כלומר, במהלך הדורות, היקיצה לתחייה של עם ישראל הייתה מאוד מאוד לא קלה, והרבה אנשים התייאשו. מי הם אשר נשארו עמנו? אמיצי הרוח, ברי הלב, ולא נכחד שגם אומץ גופני במידה ידועה דרוש היה לכך. צריך המון גבורה פיזית ונפשית. אומר הרב, זה עד התקופה שבה הוא כותב, בתפרי צדי ב', כבר רואים שעם ישראל זוכה לחזור לארצו, כבר רואים את הקץ המגולה, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, אנפיכם תתנו, ופריכם תשאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא, רואים? אבל עתה, הנה כמדומה, שהגיעו כבר ימים, אשר שום איש לא יוכל לכחש, שבאר התחייה החלה לזרום מים. הנה יש תקווה שעבודתנו לא תוהו היא. הפעם זה מצליח. התבוננות על הכל. אני חושב התבוננות על תפקידו של הרב בעידוד התחייה הלאומית, כפי שיפורש בהמשך. החפץ חיים, כאשר מודיעים לו על ייסוד המושבות הראשונות, כמו ראשון לציון ועוד, אז הוא אומר ביידיש, אני אתרגם, זהו זה. הנה, זה זה. זה התחיל המעשה, אומר החפץ חיים. כלומר, רואים שיש זרימה של מים חיים. כלומר, הפעם הגולם קם לתחייה. העצמות היבשות קרמו אור וגידים. הנה, יש תקווה. איך בחזון העצמות היבשות? עבדה תקוותנו. הנה, יש תקווה. שעבודתנו לא תוהי, כי יש כאן דבר השם, ויש כאן צמח צדקה לבית ישראל ולאדם כולו. צמח צדקה, זה פסוק מירמיה למד ג' תתוו, בימים ההם ובעת ההיא הצמיח לדוד צמח צדקה. אומר הרד"ק, זהו מלך המשיח. אבל הוא צומח בתהליך הדרגתי, טבעי, איתי. אבל עוד הפעם, קרוזה של המתייאשים, קרא וחיל. זה פסוק מדניאל פרק ג' ד'. קרוז קורא בקול גדול, בכוח. הנה, ומהו הקרוז? המציאות צועקת. הנה מי באר התחייה דלוחים הם, רפש ותית הם גורפים איתם, על כן חידלו לכם העבודה הזאת, אשר שכר אין לה. כלומר, הציבור הדתי מתבונן על התחייה החילונית, והוא רואה שהמים הם דלוחים, שהדעות רקובות, שהתפיסות נוראיות, כפירה ומטריאליזם. זה לא איזה אירוע, זה סיכום התקופה, הרב מתבונן ורואה מי התחייה, הם אמנם זורמים, אבל הם מים דלוחים. אנשים שקוראים להזניח את התורה ואת המצוות, אומרים שהם שמרו עלינו בגלות, אבל עכשיו צריך לעצב יהודי חדש. זה נורא והיום, זה מים דלוחים. איפה אין מים אל התורה? אבל מה יאמר המחנה של השרידים אשר השם קורא? הגמרא אומרת, אין שריד אלא תלמיד חכם. מה צריכה להיות עמדת התלמידי חכמים? לא נחיש את החוש, לא נאמר שכבר כל הזרם של מי הבאר אשר חפרנו, מים צלולים הם גם כעת. אנחנו לא עיוורים, אנחנו רואים את המציאות. אבל בשום אופן לא יקשיב ישראל, ישראל הפנימי האמיתי, לכל מייאשיו, לכל מהירי הלב, הבאים כעת להחליש ידיים רפות, במקום שחובת קודש קודשים היא לחזקן. בשביל זה, ריבונו של עולם, ראה שצדיקים מועטים, עמד ושתלן בכל דור. אומר הרב קוק, אני שתול בדור הזה, כי יש לי משימה, להחיות את התחייה הדלוחה, ולהרעיף מים זקים טהורים. אם הזרם התחייתי והמרץ של העבודה הבניינית של ארץ ישראל, עדיין לא כולם מראה טהור להם, והרב משתמש בלשון נקייה כמובן, מהי התשובה אשר אנחנו חייבים להשיב על השאלה המרה הזאת? האם לפרוש? האם לעזוב? רק אחת היא אמרתנו עליה. התחזקו הקוראים, הוסיפו להעמיק, כל החיל אשר נגע השם בליבו. זה פסוק שלקוח משמואל א' פרק י'. אחרי ששמואל ממליך את שאול למלך, כתוב ששאול הלך לביתו, וילכו עמו החיל אשר נגע אלוקים בקרבם. אומר המצודות, שיש להם יראת אלוקים, כזו עמוקה, שהם מכבדים את המלך שנמשך על פי הדיבור. כי אם השם, על ידי שמואל הנביא, מושך את שאול למלך, אז צריך לכבד את המלכות. הם מיישרים קו עם הרצון האלוקי. אז החיל, אפילו הדתי, החרדי, שעושה מה שהוא רוצה, הוא יפרוש. אבל החיל שהוא נאמן לרצון השם, הוא מקיים כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, והוא פועל עם הקדוש ברוך הוא. החיל אשר נגע השם בליבו, כל אשר לא קרה ועדיין למלאכת הקודש של בניין הארץ, ותחיית האומה וראשית מצדי גאולתה, ירוץ כגיבור רוח, ויבוא אלינו לעמוד כל אחד במקצועו וכישרונו בשורת העובדים. אומר הרב לכל החרדים לדבר השם, בואו, יש לי עבודה בשבילכם, יש לי עבודת השם פה. יש מה לעשות. ואלה אשר כבר התחילו בעבודה, וידיהם רפו מפני המכשולים הרבים אשר פגשנו, אל ירפו ידיהם, נחפור את בערנו הקדוש, עוז לנו באלוקים סלע, וצור ישראל עוזרו ואישו, או עזרו ואישו, אימנו הוא, ואם מי הבאר, הרי מי שמנהל את החפירה עכשיו זה ריבונו של עולם, צריך ללכת איתו. ואם מי הבאר אשר התחילו להיות מפקים, רפש ותית אינם מזרימים, לא נפרוש בשביל זה מהעבודה. כי אם ביתר חיל ויתר אומץ נעמיק לחפור את באר תחייתנו הקדושה. ומצטט הרב דברי חז"ל ממדרש רבה, ובת קול עתידה להיות מפוצצת בראשי הערים. יש לפעמים שמפוצצים במהלך קידוח, במהלך חפירה, מפוצצים סלעים. ובת קול עתידה להיות מפוצצת בראשי הערים, ואומרת, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. נוסיף להעמיק את באר התחייה ברוח ובחומר. איך בדיוק? הרב מפרט. מה התפקיד היהדות הדתית בחפירה הלאומית הזאת? נרד עד התהום העמוקה של המחשבה התחייתית אשר נשטפה על ידי זרם של מחשבות שטריות שאינן אומרות את מגמתה העמוקה התהומית. מה השאיפה הפנימית של נשמת החיים של עם ישראל, שקצה לתחייה? השאיפה הפנימית הנשמתית זה לעשות רצוננו כמו רצונו. זאת כמיהה לעבודת השם גדולה. זאת השאיפה האמיתית שמאירה את עם ישראל, מעוררת אותו לתחייה, כדי לקיים את כל המצוות כולן, כפי שהרב כותב בתחילת אורות. אלא שישנם רצונות שטחיים, אז ישנם נהרות דלוחים ששוטפים את הרצון העמוק הזה. נאדיר את המפעלים, נחזק אותם, נעסוק במרץ מלא חיים, בגבורת נשמה, בהקמת השוממות, בהרחבת הגבולים, בבניין הערים והכפרים, זו הקומה הפיזית, ויחד עם זה נתאמץ להרבות אור התורה בארץ חיינו, להגדילה ולהדירה. אומר הרב ליהדות הדתית, למה להתבכיין? למה לעמוד חלשים מהצד? נצטרף למפעל ונוביל אותו על ידי שנרבה אור תורה בישראל. ואז רוחנו הנאמן לעומת רוחות זרים ואז רוחנו הנאמן והמקודש הנובע ממקור ישראל, בכל הדרת קדושת תפארתו, יגלה ויראה על סדרות המפעל כולו. אם אנחנו נגדיל את אור התורה בנו ובעם ישראל, אז כל עם ישראל ילך לאור התורה. בית יעקב לכו ונלכה באור השם. הדבר אפשרי, אבל צריך מורים חמושים בגבורה שילמדו את תורת השם, יאירו את האור הגדול. והתנועה הלאומית כולה תצא על ידינו מדי אובי התית של המעטפה החילונית שלה, שיש לה ערך. המעטפה החילונית הגשמית מבססת את הרוח בארץ, אבל היא רק מעטפה. ותתעתר התנועה הלאומית באתרת הוד קודש, אשר רם גבורה לה ופאר קודש לה, ויפעת נשמת הצבי והתפארת של אור ישראל וקדושו יאיר עליה לעיני כל ישראל ולעיני כל עמי הארץ, לכן ולכבוד ולרוממות קרן ישראל בנחלת קודשו סלע. ואז באר ישראל תפקה את מימי החיים והזקים, ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים במהרה בימינו אמן. הפסוק הזה הוא לקוח מסוף נבואת יואל, נבואה עתידית שמדברת בסוף פרק ד', והיה ביום ההוא יטפו הערים אסיס והגבעות תלחנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים. זה הקץ המגולה. אבל מה דוחף את הכל? ומעיין מבית אדוני יצא וישקע את נחל השיטים. אומר המלבים, ועל המעיין הזה כבר ניבא יחזקאל וזכריה, וחז"ל מעריכים בזה בתלמוד ירושלמי, בתלמוד בבלי. ועל דרך הרמז, מה זה המעיין הזה? אומר המלבים, מירושלים, מבית השם, תצא התורה והאמונה הנמשלה למים, היא תצא לכל העולם. ולמה דווקא וישקע את נחל השיטים? כי בשיטים פרצו עם ישראל פרצה של זנות ועבודה זרה, עבודת פאור המתואבת. אם כן, שם הייתה ראשית חטאת לבית ישראל. והמעיין הקדוש הזה יפעל את פעולתו לטהר את הטומאה שהתחילה בנחל השיטים, והוא יעביר את כל הדברים הזרים, את כל הרוחות הרעות ואת כל התאוות. והנביא יואל מסכם ואומר, ויהודה לעולם תשב וירושלים לדור ודור. והפסוק האחרון הוא אקטואלי, וניקיתי דמם לא ניקיתי, ואדוני שוכן בציון. בעזרת השם.